אשר הזה נמסר, בסוד אבי מורי ומורתי שיחיו, ונשמעת מרת אסתר בת רב שמואל, מרת חנה בת מצגל, מרת עתר חנה בת אומר זה, בזכות משה יהודה, בן פשת דינה, והשיעור מבוסס על שיחה של הרבי מלובביץ', שמסר במוצאי שבת פרשת צו, ומוצאי שבת פרשת שמיני בשנת תפשין למתת, לפני למעלה מ-40 שנה. וחוד קורבן פסח הרמה פוסק שאומנם קטן שהגדיל בין פסח ראשון לפסח שני חייב בפסח שני, שראי הלכה נקבעת כדעת רבי שפסח שני הוא רגל בפני עצמה, ולכן חובת פסח שני יכולה לחול אף על מי שלא היה חייב בפסח ראשון, אך למרות זאת אם שחטו עליו בראשון פטור. זאת אומרת, אם כבר יצא בפסח ראשון הוא פטור מפסח שני, וידועה תמיה על כך כפי ששואל הכסף משנה, עתו קטן בר חיוב הפטור, וכי קטן הוא בר חיוב הפטור, וכיצד יכולה השחיטה עבורו בפסח ראשון כאשר עדיין לא היה בר חיוב לפוטרו מן החובה בפסח שני? הכסף משנה מביא על כך את הרוצו של הרי גורגוס, כיוון דרחמן הרביה, כיוון שהתורה ריבתה לקטן שישחטו עליו ומנין אותו, כפי שלמדו מהפסוק סל הבית למד שאדם מביא ושוחט על ידי בנו וביתו הקטנים, נפטר הוא בכך מן השני. עד כאן מדברי המרי קורקוס, שמכיוון שהתורה ריבתה לקטן שישחטו עליו וממנים אותו הקורבן הפסח סל הבית, אז ממילא הוא נפטר בכך מן הפסח השני. שואל על כך בעל המנחת חינוך במצווה ה' בסעיף קטן ב' קרוב לסופו. הרי לפי מסקנת הגמרא במסכת נדרין, וכך מובן גם מדברי הרמב״ם, סל בית אבות לאו דאורייתא, כלומר שמן התורה אין קיים דין של מינוי קטן, אין כזה דבר. סל בית אבות לאו דאורייתא, ומינוי בן קטן לקורבן פסח הוא רק מדרבנן. אז מה פתאום מה שאומר רי קורקוס שמדאורייתא ממנים עליו? זה לא נכון, זה לא נכון. מדאורייתא אומרים שסל לבית אבות לאו דאורייתא, אז איך הוא יוצא בפסח ראשון? בחידושי רבנו חיים הלוי על הרמב״ם מבואר ש מה שסל לבית אבות לאו דאורייתא הוא רק לעניין חיוב, כלומר שאין חובה עליו להקריב פסח עבור הקטנים, אך לעניין עיקר דין מינוי התרבו גם קטנים מקרא דסל הבית דאב יכול למנותן שלא מדעתן, וחל עליהם דין מינוי ובעלים על של פסח מדין תורה. זאת אומרת שאין כאן חיוב, אבל מדאורייתא אנחנו פוסקים שאפשר למנות אותם על הפסח, והדין מינוי חל, ומילא הם יוצאים בפסח ראשון, אז אין חיוב אבל יש קיום. לפי זה הוא מתרץ דברי הרמב״ם שהבאנו לפני כן, כי אמנם לא הכללו קטנים בחיובה דקורבן פסח שקטן אינו בר חיוב, אך למרות זאת הפסח עולה להם, ולכן הוא, אני מצטט, פטור מפסח שני, כי הבנתי כבר קיים הקרבת הפסח ומצפתו בראשון. יותר מכך אנו מוצאים את הסברו של הגאון הרוגצ'ובר, הצפנת פענח, בהלכות תרומות בפרק ב' הלכה י' ב', ויין גם כן בשו"ת צפנת פענח, חלק ב', סימן ח' עד י', רובם הועתקו בצפנת פענח על התורה, בפרשת בו, בעמוד נ"ט ואילך. שיש שתי אפשרויות כיצד יכול קטן לאכול מקורבן פסח. א', מצד הדין של סל לבית אבות, שבאופן זה אין הקטן נחשב לאחד מבני החבורה, ואין הוא שייך להקרבת ולעשיית הפסח, אלא שהוא אוכל מקורבן הפסח רק משום היותו בטל להאב, כך לשונו של הרוגצ'ובר. הרי לשנו בשוט ספנת פני עכשיו תחילת סימן ת' ומה שכתוב בגמרא שסל לבית אבות לאו דאורייתא מפרש בלכות תרומות ורצונו לומר דהך סל לבית אבות אם אין התורה צריך שיחשוב עליהם או אילאו דאורייתא ממילא כן ולא מהני אף אם יחשוב שלא לשחוט עליהם זאת אומרת אם סל לבית אבות מדאורייתא אז צריך יחשוב עליה שיחשוב עליהם שהם כלולים בבסה ואם סל בית אבות לאו דאורייתא לא יעזור זה ממילא אז צריך להסתכל שם בצפנת פניך שוב זה תשובותיו בחלק ב' סימנים ח' עד ת' עד י' וגם ברכות תרומות בפרק ב' הלכה י' ב' על כל פנים לענייננו יש שתי אפשרויות איך יכול קטן לאכול מקורבן הפסח יש דין של סל לבית אבות שבאופן זה אין הקטן יחשב לאחד בבני החבורה ואין הוא שייך לקוות לעשיית הפסח אלא שהוא אוכל מקורבן הפסח רק משום היותו בטל לאב ובית אם אביו מינהו על הפסח שאז הוא הופך לאחד מבני החבורה אז במקרה הראשון הוא לא נחשב אחד מבני החבורה במקרה השני הוא כן נחשב לאחד מבני החבורה ואם האב שלו האבא שלו מינה אותו על הפסח שאז הוא הופך לאחד מבני החבורה ובאופן זה מוכרח הקטן להיות מסוגל לאכול כזית והוא מוכרח להיות בן דעת אז הוא מביא דוגמה של קטן בן דעת מסוכה דף מבית ופסקו של הרמב״ם אם שחטו עליו בראשון פטור אמור רק לגבי המקרה שבו נעשה הקטן לאחד מבני החבורה על ידי מינוי שחטו עליו כי אז עשיית הפסח היא עבורו זאת אומרת בצורה בדרך הראשונה שאין הקטן נחשב לאחד מבני החבורה מצד הדין של סל בית אבות והוא בטל לאב אז הוא לא יוצא ידי חובה הוא יכול לאכול מקורבן הפסח אבל הוא לא יוצא ידי חובה במקרה השני, בדרך השנייה, אבא שלו מינה אותו על הפסח, ובמקרה כזה, הוא הופך להיות אחד מבני החבורה. ובאופן זה מוכרח הקטן להיות מסוגל לאכול כזית, ומוכרח להיות בן דעת. ופסקו של הרמב"ם משחטו עליו בראשון פטור, אמור רק לגבי המקרה שבו נעשה הקטן לאחד מבני החבורה על ידי מינוי. שחטו עליו כי אז עשיית הפסח הוא עבורו זאת אומרת אפילו אם סל לבית אבות לאו דאורייתא יש כאן מינוי אם ממנים אותו על הפסח אז המינוי חל והוא יוצא ידי חובה לא חייב להימנות על הפסח אבל הנה הוא מנמנה על הפסח ויצא ידי חובה בעלי התוספות אומרים שלפי הדעה שסל בית אבות לאו דאורייתא הרי קורבן הפסח אסור לקטן עד עכשיו אמרנו שלפי הדעה שסל בית אבות לאו דאורייתא חל מינוי הקטן מן התורה כפי שראינו גם בדברי רב חיים וגם לפי הרובד שובר אבל בעלי התוספות אומרים שלפי הדעה שסל בית אבות לאו דאורייתא הרי קורבן פסח אסור לקטן כי קורבן פסח אסור באכילה למי שאינו מנוי עליו והתר להאכיל קטן בקורבן פסח הוא רק משום שאיקה חינוך מצווה שיש חינוך מצווה על הקטן יוצא מכך שלפי התוספות, קטן לדעת אומר סלע בית אבות לאו דאורייתא, לא חל עליו מינוי. לא זו בבת שאין זו חובה, אלא הוא אסור בכך, ואינו שייך לקורבן כלל, ומן התורה אף אסור להאכילו בפסח. זה שמאכילים אותו זה רק משום חינוך מצווה, שזה גם טעון ביור, איך מאכילים אותו אם אסור דאורייתא. אבל תוספות אומרים שאם סלע בית אבות לאו דאורייתא, אסור לו לאכול קורבן הפסח. אדמור הזקן מביא את שיטת התוספות להלכה. ואלו דבריו, כל דבר שהוא משום חינוך מצווה מותר לספות לו איסור בידיים, כגון להאכיל פסח לקטן שהגיע לחינוך, אף על פי שלא נמנה עליו ואין הפסח נאכל למינויו, אף על פי כן, כיוון שמתכוון לחנכו במצוות מותר. אז הוא מסביר, יש כאן מצוות חינוך, אז מותר. אבל מדאורייתא זה שום דבר. והמקור לזה הוא מדברי המגן אברהם, המצטט זאת מדברי תוספות שהבאנו. לפי הסברים שהזכרנו, הדברי הרם יוצא שפסק ההלכה של אדמור הזקן, כדעת התוספות, סותר לפסק הרמב״ם. כי לפי הרמב״ם, לפי ההסברים שלנו ברמב״ם, הוא יוצא מדאורייתא בפסח ראשון. לפי אדמור הזקן הוא לא יוצא. אך מסקנה זו דחוק ביותר לאומרה. כן הנושאים דעה חולקת על הרמב״ם, מכך שנושאי כליו של הרמב״ם אינם מורים זאת מובן שהכל סוברים כפסק הרמב״ם. אז אנחנו לא רוצים פסק הרמב״ם. אז אנחנו לא רוצים להעמיד אדמור הזקן בניגוד לרמב״ם. לכאורה ניתן היה ליישב זאת לפי הדיוק בלשונו של המגן אברהם ושל אדמור הזקן. מותר לספות לו איסור בידיים, מותר להכיל אותו איסור בידיים, כגון להכיל כפסח לקטן, אף על פי שלא נמנה עליו ואין הפסח נאכול אלא למינויו. מן הניסוח אף על פי שלא נמנה עליו ולא שאינו בר מינוי, מובן שגם לגבי קטן ישנה אפשרות של מינוי. אך כאן מדובר באכילת דבר אסור, ושזהו מקרה אשר בו למעשה לא נמנה עליו. לפי זה ניתן היה לכל לומר שדמור זה כן סובר כדברי התוספות רק בעניין החינוך, שבני חינוך מצווה מותר להכיל מקורבן פסח לקטן, אף אם לגביו זהו דבר איסור. אבל האיסור בכך הוא בני שבמקרה זה לא נמנה עליו, ולא כדעת התוספות, כיוון שסלע בית אבות לאו דאורייתא אסור לקטן בכלל לאכול מקורבן הפסח. אילו היה אב מונע את הקטן על פסחו, מותר וצריך הקטן לאכול מקורבן הפסח מן התורה, כי הוא אחד מבני החבורה. לפי זה אין הפסק של האדמור הזקן סותר לפסק הרמב״ם, כי הרמב״ם מדבר על מקרה שנמנה עליו, והאדמור הזקן מדבר על מקרה שלא נמנה עליו. אז אם הוא נמנה עליו יוצא ידי חובה. אדמור זה כן דיבר על המקרה שהוא לא נמנה עליו לא יוצא, אבל לא מסכים שאם הוא ימנה עליו כן יוצא ידי חובה. אבל כשמדייקים רואים שאי אפשר לומר כך, שלפי פסק האדמור הזה כן יש אפשרות של מינוי אצל קטן, כי המקור להתר האכלת קורבן פסח לקטן שלא נמנה מפני חינוך מצווה הוא בדברי תוספות. ואמנם לפי שיטת התוספות שקטן לא יכול להיחשב כמנוי, הכרחי לומר שיתירו להאכילו מצד חינוך מצווה, כדי לתרץ את הקושיית התוספות ואיך מאכיל פסח שלא למנויו. אך אם סוברים שמנת הוא אפשר להחשיב קטן כמנוי בקורבן פסח ואכילת הפסח, כיצד ניתן לומר שאם אב לא מינה את בנו על פסחו, יתירו לו לספות לו בידיים דבר איסור מפני טעם של חינוך מצווה? אם מן התורה אפשר להחשיב קטן כמנוי, אז שימנו אותו על הפסח ולא יצטרכו להצטבך ובאיסור. יש לומר שלפי פסקו של האדמור הזקן לא חל על קטן דין מינוי מן התורה. ואת כוונתו של האדמור הזקן ואומרו אף על פי שלא נמנה עליו יש, ולא שהוא אינו בר מינוי וכדומה, יש לפרש כך שבניסוח שלא נמנה כוונתו לומר שקטן אינו נמנה עליו, כלומר אפילו אם האב מינה אותו על הפסח הרי אין הוא יכול להימנות כלל, הוא לא נמנע. ועוד יש למר שכוונת מלמדל הוא כפשטן, שאב לא מינה, אמנם בכל מקרה אין אפשרות למנותו, שיהיה מנוי. אך ניתן היה לחשוב שהכרחי למנותו בני החינוך, כדי אכילו בקורבן פסח, וזאת שלל, האדמור הזקן, הוא אומר, אף הפי שלא נמנע עליו, מותר לאכילו בקורבן פסח. ההסבר לכך, שמיד לאחר הדין שהובא לאל בעניין קורבן הפסח, ממשיך אדמור זקן ואומר, אבל המצווה שלא ישך בחינוך, דיינו שלא יוכל לעשותה כשיגדל, אף הפי שזהו צורך מצווה, מכל מקום כיוון שכשיגדל אסור יוסר לו, לכן גם עכשיו אסור. לכן ישנן דעות הסוברות שבענייננו, כיוון שגדול, אסור לאכול מקורבן הפסח בלי מינוי. לכן גם היתר מטעם חינוך מצווה קיים רק במקרה שאביו של הקטן מינה או הקורבן פסח. ובסבר אחר שונה מעט, ניתן היה לחשוב שתוכים איסור מן התורה לספוט לו בידיים משום חינוך מצווה, שמדברי סופרים בלבד, רק כאשר פעולת החינוך של האב היא בשלמותה, ובענייננו כאשר הוא משתף את הקטן בעשיית הפסח על ידי מנויה וכדומה, על כך אומר אדמור הזקן, שאף על פי כן, אף על פי שלא נמנע עליו, מותר להכיל את הקטן לצורך חינוך. לפי כל זה שב ומתעורר את הקושיה. כיצד מתאים פסקו של אדמור הזקן לפסק הרמב״ם? ויש לומר שהסבר לכך הוא לפי הכלל שמסיק הרוגת שובר, מפסקו של הרמב״ם, שגם פטור, כיוון פעולת מצווה נעשית בשעת פטור, כיוון דה הפעולה שלו קיימת, נפטר אף בזמן שנתחייב. זאת אומרת, יש כאן פעולה נמשכת. הוא עשה בשעת הפטור, אבל זה נמשך גם לשעת החיוב. הוא מביא לכך מספר דוגמאות. מדברי בעל אחות גדולות מובן שלפי הדעה שקטן מוליד, הרי יוצא ידי חובת מצוות פריה וירביה עדי בנים שנולדו לו בקטנותו. יש כאן מצווה נמשכת עד לגדלותו. בעת קטן אשר מה לשם מצווה למרות, גרש גוי שמה לשם מצווה, למרות שלא עשה זאת לשם גירות, הרי אם נתגייר אחר כך אין צריך להטיף דם ברית. למה? כי זה פעולה נמשכת. את מצוות ידיעת התורה אפשר לקיים על ידי דברי תורה שלמד דם בקטנותו, על ידי לימוד, יהיה לו ידיעה בגדלות. שוב, המצווה נמשכת. מדוגמות אלה מובן שדעתו של הרוגת שובר מבארת את פסק הרמב״ם שהבאנו לאל באופן שונה. הוא אמר דבריו שגם פטור כיוון שהפעולה שלו קיימת נפטר הרבה זמן שנחי ואינם אמורים רק לגבי מצוות שהתורה כוללת גם את הקטן במפורש בעשיית המצווה, אלא שהוא פטור אינו חייב בכך, בדומה להסבר הקודם של הרוגת שובר, שקטן שייך לעשיית הפסח מן התורה ויכול להיות מנוי על קורבן פסח כאחד במני החבורה, אך באותו קטן הוא פטור אינו חייב בכך, אלא אפילו לגבי מצוות שאין נאמר עליהם שהקטן שייך לעשיית המצווה, גם בהם פעולת המצוות שלו כקטן הוא פטור, פותרת אותו בעת גדולתו, אם היא נמשכת, כפי שמודגש בשתי הדוגמות הראשונות, שהרי קטן אינו כולול במצוות פריה ורבייה, ובוודאי בעניין מילתו של גוי שאינו קשור כלל במצוות מילה, הרי אף על פי כן אומר רוגת שובר, שגם גם אלו, כיוון שהפעולה שלו קיימת, נפטר אף בזמן שנתחייב. כך גם בענייננו, לגבי קורבן פסח שנשחט עבור הקטן, אפילו לפי הדעה שקטן אינו יכול להימנות על הקורבן מן התורה, כפסיקתו של אדמור הזקן, בכל זאת, כיוון שמינו על הפסח, הרי הוא השתתף בקורבן, כיוון שקורבן הפסח הוא עניין שפעולה שלו קיימת, כפי שנסביר, הרי הקרבה זו פותרת אותו בזמן שנתחייב בפסח שני. לכאורה נדרש הסבר. בדוגמות שהבאנו לאל, אנחנו רואים שהפעולת מצווה היא מציאות מסוימת, בנים, מילה, ידיעת התורה, אשר אותה יצר הפטור על ידי פעולתו. ובענייננו קורבן פסח, הקורבן והמצווה אינם רק אכילת הפסח, אלא שחיטתו והקרבתו, וכיוון שמן התורה אפשר למנות קטן, הרי יוצא שמהתורה לא הייתה אצל הקטן מציאות הפעולה של המצווה. הקורבן לא הובא עבור הקטן, כי אינו בכלל מנוי. בקרים האחרים יש מציאות גשמית שנשארת. פה מה נשאר? שום דבר, זה כבר נגמר. הוא לא יצא, הוא לא בכלל מנוי. אז יש להקדים את הרוגת שובר לגבי עשיית הפסח שפעולו שלו קיימת, שהרי הרוגת שובר מבאר שמצוות עשיית הפסח נמשך עד לאחר אכילתו, כפי שהוא מציין את המסקנה נובעת מכך להלכה, ששם תנאים בזמן האכילה המעכבים את השחיטה, כגון עורלות של זמן אכילת הפסח מעכבת גם לשחיטה. עניין זה מוך גם מעצם ההלכה שהפסח אינו נאכל למנויה, ושל המינוי חייב לעשות בפני שחיטת הפסח. שחיטת הפסח ואכילתו הם פעולה נמשכת אחת. הפסח הוא הבא מתחילה אלא לאכילה, כמו שכתוב במשנה בפסחים. אך מה המקור לקביעה שפעולה שלו, של עשיית הפסח, קיימת לאחר שעבר זמן הפסח, ואסור לעשותו או לאוכלו, ומותר בחמץ, שקיימת עד פסח שני, ואשר משום כך אם שחטו עליו על הקטן בראשון, פטור מפסח שני. יש לומר, לפי הדעה שפסח שני הוא רגל בפני עצמו, כאשר כך פוסק גם הרמב״ם, הרי פסח שני הוא חובה בפני עצמה, ונמנע במצווה מיין המצוות של הרמב״ם כמצווה בפני עצמה. ויותר מכך, לדעת הרמב״ם בספר המצוות שלו, הרי אפילו אם הזית בראשון והקריב בשני חייב קרת, כי פסח שני אינו תשלומין מן הראשון, אלא רגל בפני עצמו. ולכן אינו פטר את חובת הקרת של פסח ראשון. למרות זאת, גם לפי דעה זו, אם הקריב פסח ראשון, הרי הוא פטור מפסח שני, והסבר לכך, שפסח שני ופסח ראשון הם עניין אחד. שניהם נקראים כשמם פסח, קורבן זכר ליציאת מצרים, בזמן הבאתו נמשך מפסח ראשון עד פסח שני. לכן, עשיית פסח ראשון היא פעולה נמשכת עד פסח שני, ולא רק עד לאחר זמן אכילתו. ומשום כך, למרות שפסח שני הוא חובה נפרדת מפסח ראשון, הרי מי שהקריב את פסחו בראשון אינו חייב בפסח שני, כי קיימת אצלו פעולת הקורבן של פסח ראשון עד פסח שני. לפי זה יובן גם לגבי קטן שהגדיל בין פסח ראשון לפסח שני. מכך שהתורה מחייבת את היהודי במצוות מיד כשגדל, הרי הכרחי לומר שאת ההלכות של מצוות אלו, קריאת שמע, תפילין וכדומה, חייב הקטן לנהוג לפני אותו גדול, כלומר גם ללא חובת החינוך, שקיימת רק מדברי סופרים וחל עליו, הרי מצד מצוות התורה חייב הקטן להכין את עצמו בקטנותו למצוות שיחויב בין מיד כשיגדל, שרי ללא זאת לא יוכל לקיימן בגדלותו, ודומה הדבר להכשר מצווה. וכך הוסבר לגבי הדיון הידוע על קטן שהגדיר בפורים של ערים מוקפות, בתת וב באדר שחל בשבת, שבמקרה זה מקדימים את חובת הקריאה לידלת באדר. ועניינו הרי ידלת באדר הוא עדיין קטן, ויוצא מכך שקטן מקיים מצווה שחויב בה ביותו גדול, ולכן הוא חייב לקרוא את המגילה. לפי הכלל שהוזכר, מובן הדבר, כיוון שכדי שתהיה בידו קריאת המגילה בתת וב, הוא מוכרח לקורא בידלת, ולכן במקרה כזה חל עליו חובה מוחלטת לא רק מצד חינוך לקרוא את המגילה בידלת, כי הכשר והכנה למצוותו ביום תת וב, למרות שמצד יום דידה לעצמו אי אפשר לחייבו בקריאת המגילה. לפי האמור, שקטן חייב מהתורה בעניינים מכינים אותו למצוותיו כשיגדל, יש לומר יותר מכך. בענייננו, אמנם קטן אינו קשור כלל מן התורה לעשיית הפסח, אך בכל זאת, במקרה שבו הוא הופך לגדול בפסח ראשון לפסח שני, אשר בשנה זו חל על הקטן עניין הפסח, שהוא יהיה גדול לפני פסח שני, הרי כיוון שפסח ראשון ופסח שני מבין המשכיות אחת של תקופה אחת, לכן קיים אצל קטן זה פסח ראשון כהכנה לחובתו בפסח שני. כלומר, מכיוון שפסח ראשון ופסח שני מבין עניין אחד, ונער זה חייב בפסח שני, לכן חל עליו חובת עשיית הפסח כבר מתחילתה בפסח ראשון. ולכן למרות שאפשר לומר שיכול לקיים את מצוות עשיית קורבן פסח בפסח ראשון בהיותו עדיין קטן, ולצאת על ידי כך ידי חובתו, בכל זאת, על ידי ששחטו עליו בראשון, הרי כבר קיימת אצלו הפעולה של הקרבת הפסח, כהכנה לחובתו בפסח שני ולא כקיום מצוותו ממש. ומשום כך, כיוון דה הפעולה שלו קיימת, נפטר אף בזמן שנתחייב כלשון הרב את שובר. ויש להעריך בכל העניינים האלו, לעזרת השם עוד חזון המועד. שלום שלום, אהובה ידידי מורה.